אישה תרומה. במדרש רבה כתוב על הפסוק ויקחו לי תרומה. הדאוד הכתיב, יש שם במדרש כמה ממרות, ויקחו לי תרומה, הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. יש לך אדם לוקח, התורה נקראת לקח טוב. כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. חז"ל דורשים את הפסוק הזה על התורה. כי לקח טוב נתתי לכם, הכוונה היא, התורה נקראת לקח טוב. עכשיו, מה לשון לקח? לקח זה מלשון, במדרש רואים שזה כמו, במקום הלמד, לקח טוב זה מקח טוב, מלשון לקיחה, מלשון, יש מושג שנקרא, זה כולם יודעים, מקח וממכר. מקח זה קניין, לקח זה גם כן מחירה, הקנאה, נגיד כך. לקח טוב נתתי לכם, הכוונה היא, נתתי לכם סחורה טובה, התורה היא סחורה טובה. אז אומר המדרש, יש לך אדם לוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף, יש בו כסף, אין בו זהב, אבל התורה שנתתי, אבל המקח שנתתי לכם, יש בו כסף ויש בו זהב. כן? אדם קונה סחורה, אתה קונה שולחן, שולחן זה לא כיסא, אתה קונה כיסא, כיסא זה לא שולחן. המשל שהשימוש לשון שלהם, קנית כסף, לא קנית זהב, קנית זהב, לא קנית כסף. אבל המקח שנתתי לכם, הסחורה שנתתי לכם, יש בה גם כסף וגם זהב. זה מדרש אחד. מדרש שני, יש בו שדות, יש בו קרמים. יש לך אדם, סליחה, זה המשך אותו עניין, המקח שנתתי לכם יש בו כסף, יש בו זהב, יש בו שדות, יש בו קרמים. זה מדרש אחד. עכשיו עוד מדרש, יש לך אדם לוקח מקח, ובני אדם אין יודעים מהו. אדם קונה איזה סחורה, אבל העולם, הציבור לא יודע, לא יודע מה הוא קנה. זה היה מה שנקרא פנים בפנים, ביני וביני, כן? אבל אומר המדרש, מהתשלום שמשלמים למתווך, מזה אתה יכול להבין על מה מדובר. אם אתה משלם למתווך, אם המתווך מקבל סכום רציני, זה סימן שהעסק הוא עסק רציני. אתה לא יודע מה הוא קנה, אבל אם אתה, אם התשלום שהמתווך מקבל הוא תשלום רציני, זה אומר שהעסק הוא עסק רציני, עסק גדול מאוד, כן? כמה נותנים למתווך? 1%, 2%. אז הוא אומר, אם 1% או 2% שהמקבל קיבל זה משהו רציני, סימן שהסחורה היא סחורה יקרה מאוד. אז אומר המדרש, ככה תורה, מי ה... העסקה נעשתה כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, כן? מי המתווך? משה רבינו. מה הוא קיבל? אז אומר המדרש, כתוב, כי קרן אור פני משה. זאת אומרת, בסוף פרשת כי תישא כתוב, כי קרן אור פני משה. אז,
נמצאה
עבדה. כי קרן אור פני משה. אז מזה ש... וכתוב גם כן שמשה רבינו מתעשר מפסולתן של הלוחות. נהיה עשיר מפסולתן של הלוחות. אז מזה אתה יכול להבין מה הערך זה שכר התיווך שלו. אז תלך, מזה תבין מה...
מהלוחות השבורים כאילו משה עשה עסק?
זה אומרים מפסולתן של משה רבינו מפסולתן של הלוחות מתעשר משה רבינו. זה הייתה... הלוחות היו מאבן סנפירינון.
בסדר, כן, אבל מעניין שכאילו היה דבר פרטי של משה.
פסול לך, לא, כתוב פסול לך. אז חז"ל דורשים, מה זה פסול לך? פסולתן, הפסולת שלהם תהיה שלך. כך לדרשה של חז"ל. מכל מקום, המדרש אומר, מזה שקרן אור פני משה, זה כביכול שכר שמשה רבינו מקבל על התיווך, מזה אתה יכול לראות מה ערך הסחורה. אז זה מדרש שני. מדרש שלישי, ויש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אני מוכר לך דבר, אבל אני לא רק מוכר לך את הדבר, אני יחד עם הדבר אתה כביכול קנית גם אותי, גם את המוכר. לא קנית רק את הסחורה, אלא קנית גם את המוכר של הסחורה. מה יש? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מכרתי לכם את התורה, אבל כביכול כשקניתם את התורה לא קניתם רק את התורה, קניתם גם אותי יחד עם התורה. זה המדרש השלישי. כביכול נמכרתי עמה. למה? אז הוא לא מביא כאן את המדרש. במדרש כתוב משל לבת מלך, משל לבת מלך, שבת יחידה, מלך שהייתה לו בת יחידה, ובא אדם והוא הסיל לו את הבת שלו, אבל המלך אומר, אני לא יכול להיפרד מהבת שלי, לא יכול להיפרד מהבת שלו. אז מה הפתרון? הפתרון, לא, בדיוק, הפתרון, תדאג שאני אוכל להיות איתה יחד. אתה תהיה בעלה, אבל תדאג שגם אני אוכל להיות איתה יחד. כך אומר המדרש. כביכול נמכרתי אימה. למה נמכרתי אימה? כי לפרוש ממנה איני יכול. אלא בכל מקום, אז לא, אז חז"ל דורשים את זה על פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא אומר, ויקחו לי תרומה, בסוף כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה הכוונה? הכוונה, אני לא יכול, כביכול נתתי לכם משהו, אבל אני לא יכול להיפרד ממנו. אז כדי שאני בכל זאת לא אפרד ממנו, תדאג שיהיה לי בית איתכם יחד, יהיה לי חדר לידכם. כן? זה המדרש השלישי. שלושה מדרשים שכולם על הפסוק ויקחו לי תרומה, מלשון מקח, מלשון סחורה. אז הוא עכשיו מסביר את שלושת המדרשים. אז הוא אומר כך, ונראה דעיני המשכן נקרא משכן העדות. המשכן נקרא משכן העדות. מה זה משכן העדות? המשכן נקרא משכן העדות, אבל למה הוא נקרא משכן העדות? למה הוא נקרא משכן? כי היה בו ארון העדות. הארון שבו היה מונח ספר התורה והלוחות, היה נקרא ארון העדות. אז כל המשכן נקרא בגלל הארון שהיה במשכן. משכן העדות בגלל הארון שהחזיק את ספר התורה והלוחות.
זה מקום הכי קדוש.
רגע, אז הוא מסביר. ונראה דיני המשכן נקרא משכן העדות, שהוא משכן לתורה, משכן לתורה שנקראת עדות. למה עדות? למה התורה היא עדות? שהיא שטר עדות בין ישראל לאביהן שבשמיים. אז הוא אומר, הוא מובן שיש בהם הידמות בצד מה? זאת אומרת, צריך שיהיה דמיון בין המשכן מבחינה מסוימת לבין התורה. ועל כן כשבא המדרש לפתוח בעניין המשכן, זאת אומרת, זה דבר מעניין. הפסוק אומר, ויקחו לי תרומה. אחרי זה כתוב ועשו לי מקדש. אז כל הפרשה מדברת על התרומה ועל המקדש. אבל המדרש, שהוא המדרש מתחילת הפרשה, מדבר על הפסוק ויקחו לי תרומה. אז הוא שואל, מה זה ויקחו לי? מה זה ויקחו לי? מה זה ויקחו? ויקחו מפרש לשון מקח, לא לקיחה, אלא לשון מקח. מקח וממכר. אבל הוא לא מייחס את המקח וממכר למשכן, הוא מייחס את המקח וממכר לתורה. אז צריך לומר שיש בין התורה לבין המשכן איזושהי נקודת דמיון. כי אתה מדבר, מצד אחד הפרשה מדברת על המשכן, לא מדברת על התורה, אבל מצד שני המדרש מייחס את הפסוק ויקחו לי לשון מקח לתורה. אז מוכרחים לומר שהמדרש מבין שיש איזושהי נקודת דמיון בין התורה מצד אחד לבין המשכן מצד שני.
איך זה מסתדר עם הפסוקים?
מה?
איך זה מסתדר בפסוק? ויקחו לי תרומה.
ההפך,
זה התורה?
ויקחו לי תרומה. ההפך, זה מסתדר טוב מאוד. המדרש בא לתרץ לא רק את לשון המקח, אלא קודם כל, מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך להגיד ויקחו לי? היה צריך להגיד ויתנו לי, לא ויקחו לי. מה תרומה? מה זה ויקחו לי? מה זה ויקחו לי תרומה?
כי יש מישהו שלוקח מכולם.
מה? אני צריך להגיד ויתנו לי, דבר על בני ישראל, ויתנו לי תרומה, לא ויקחו לי תרומה. אז אתה אומר, מי שלוקח, אתה רוצה לצוות את בני ישראל לתת, אז מה אתה אומר ויקחו לי? אז לכן המדרש, בגלל זה המדרש, ואחרי זה, אז זה שאלה אחת, מה זה לשון ויקחו לי? אחרי זה עוד שאלה, מה זה ויקחו לי? כשאני אומר לך ויקחו לי, הפירוש הפשוט הוא יקחו אותי. ויקחו לי, כן? יקחו לו, זה גם כן לא עברית כל כך פשוטה, אבל ויקחו לי הכוונה יקחו אותי. יקחו אותי? אז המדרש אומר, כן, יקחו אותי. זה המדרש האחרון שראינו. אתה קונה את התורה, אתה לא רק קונה את התורה, אתה קונה עם התורה את המוכר של התורה. ויקחו לי, כאילו אתה לוקח את ריבונו של עולם יחד עם התורה. זה המדרש השלישי שהבאנו.
אבל השלישי לא כל כך מסתדר.
מה?
כמו שאנחנו בנים השם, שבנים no. של השם.
נו.
No. פה התורה הבת שלו, כן. אנחנו התחתנו עם התורה,
כן.
אז הוא בא עם התורה, אבל אנחנו בנים.
אז טוב, השם. יש כמה הסתכלויות. לא, לא, יש כמה הסתכלויות. זה הרי הכל סימבולי, הכל סמלים. יש כמה הסתכלויות. במדרש הזה, ההסתכלות היא כאילו התורה היא ביתו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מחתן אותנו עם התורה. כן? אז אתה דואג למקום בשביל האבא, בשביל זה שיש. אז עוד פעם, ונרד, אני אקרא את זה עוד פעם, ונרד, הנה המשכן נקרא משכן העדות, שהוא משכן לתורה שנקראת עדות. מדוע היא נקראת עדות? שישטר עדות בין ישראל לאביהן שבשמיים. ומובן שיש בהם התדמות, בצד מה הכוונה, יש דמיון בין המשכן לבין התורה. ועל כן כשבא המדרש לפתוח בעניין המשכן, דיבר מקודם בעניין התורה ומהותה. אז המדרש הראשון שהוא הביא, יש אדם לוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף. קנית סחורה, אז מה הסחורה שקנית? קנית זהב, לא קנית כסף. קנית כסף, לא קנית זהב. קנית שדות, לא קנית כרמים. קנית כרמים, לא קנית שדות. מה הסחורה? אז, אבל, אומר המדרש, כאן קנית גם את זה וגם את זה. מה המדרש רוצה לומר? והכוונה היא, התורה יש בה גם את זה וגם את זה. יש בה גם כסף וגם זהב, גם שדות וגם כרמים. מה הכוונה? מה רוצה המדרש לומר? אז הוא מסביר. אז הוא דיבר מקודם בעניין התורה ומהותה, וזהו. יש אדם לוקח מקח, לוקח סחורה, יש בו זהב, אין בו כסף. אז הוא מסביר. מה זה זהב וכסף? זהב וכסף זה אהבה ויראה. זה שני הפכים. הכסף, לא זוכרים, דיברנו על זה. הכסף בלשון כוסף, כיסופים. דיברנו שבוע שעבר, הסברנו את זה. כסף בלשון נחשף, כן?
נחשוף
נחשפתי. כסף בעברית, הלשון כסף, היא מלשון כיסופים. כיסופים זה ערגה. געגועים.
תשוקה.
זה ביטוי של אהבה. לעומת זאת, זהב, הזהב הוא אדום, קרוב להיות אדום. הזהב מבטא את מידת העירה. הצבע האדום שייך למידת העירה. זה ביטוי של מידת העירה. הזהב וכסף זה שני הפכים, מבחינה מסוימת. אהבה זה לא עירה. יש עבודת השם מאהבה, יש עבודת השם מעירה. עירה זה פחד. זה בדיוק הפוך. אהבה זה התפשטות, עירה זה התכווצות. כן? זה זכור ושמור. זכור ושמור, אומר הרמב"ן, זכור ושמור זה אהבה ויראה. מה זה שמור? שמור זה האיסורים של שבת נקראים בלשון כללית שמירה. אדם צריך לא לזרוע ולא לקצור ולא לחרוש וכן ולא לבשל. זה יראה. זה יראה. לעומת זאת זכור זה לקדש את השבת, זה לעשות פעולות חיוביות. הסחירה היא חיובית, היא התרוממות, היא התעלות. זה שני דברים סותרים אחד את השני. אז מה הוא רוצה לומר? כי זהב הוא יראה וכסף הוא אהבה כנודע, ואם כן הם עניינים מתחלפים, הכוונה מנוגדים, מתחלפים מנוגדים. ועל כן יש לך אדם לוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף. אותו דבר, יש אדם לוקח שדות, כן? שדות זה לא קרמים. שדה מגדלים בו תבואה. קרם זה יין. ההבדל שבין בין כסף לזהב או בין אהבה לאירה קיים גם בהבדל שבין שדות וקרמים. יין ופת, יין ולחם. אז הוא אומר, כי שדות הם לתבואה וכרמים הם ליין, ושדות מרמזים לחוכמה, בעוד שהיין רומז לבינה. איפה הוא מצא את היסוד הזה? הרי כידוע זה שתי מידות, חוכמה מצד אחד, בינה מצד שני, כן? חוכמה מצד אחד ובינה מצד שני. אז הוא אומר, איפה יש לנו רמז לכך שהחוכמה שייכת לתבואה? הגמרא אומרת, אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן. זאת אומרת, רואים מה, מה, מה רוצים חז"ל לומר? חז"ל רוצים לומר שמתי מתחילים להבחין בדעה של הילד, ברגע שהוא מתחיל לאכול תבועה, הוא מתחיל לאכול חיטה, אז אתה רואה הרי בכוח קיימת החוכמה גם קודם, אבל הגילוי הראשוני של חוכמה של ילד זה כשהוא מתחיל לאכול, מתחיל לטעום טעם דגן, כך כתוב, כן? ויין מרמז, אז הוא לא אומר למה, איפה? יין מרמז לבינה כנודע. הכלל, מה רוצה לומר? שוב אני אומר, הדברים מנוגדים, בינה וחוכמה זה דברים מנוגדים. מה ברוש בינה? דברים מנוגדים. זה, 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 זה אחד יוצא מהשני, אבל זה שתי דרגות. כן, שתי דרגות. אז הוא אומר כך, הכלל, כי בענייני העולם, אז מה רוצה המדרש לומר? המדרש אומר, יש לך אדם קונה זהב, הוא לא קנה כסף. קנה כסף, לא קנה זהב. אז לפי הביאור שלו, זה על דרך משל. יש לך אדם ש... יש דרך שהיא דרך של אהבה, עבודה מאהבה, יש דרך שהיא עבודה מהירה. אבל הוא אומר, בתורה שיש בה כסף וזהב, שדות וקרמים, מורה, מה זה בא לידי ביטוי? המשל הזה שחזל הביא הוא מורה שהיא למעלה מכל הפרטים, וכל הפרטים מסתעפים ממנה. זאת אומרת, התורה היא כל כך עליונה שהיא מסוגלת לכלול כמה וכמה דרכים, וכל גם שהדרכים האלה נראות כדרכים מנוגדות, אבל בסופו של דבר הדרכים האלה כולם יכולות להגיע, לשאוף לאותה מגמה, להגיע לאותה נקודה. התורה מרוב עליוניותה היא מסוגלת לכלול גם דברים שנראים מנוגדים, גם כמו שאמרנו עבודה מהירה וגם עבודה מאהבה, גם כסף וגם זהב, גם עבודה בחוכמה וגם עבודה בבינה, היא מסוגלת לכלול דברים מנוגדים. ואוסיף עוד המדרש, אז זה המדרש הראשון, זה המדרש הראשון.
אז אנחנו צריכים לבחור דרך אחד, או אנחנו צריכים ללמוד את כל הדרכים?
יכול להיות ש... לא, יכול להיות שאדם, אדם, אדם צריך גם באדם עצמו לפעמים צריך לאחוז במידה הזאת, לפעמים צריך לאחוז במידה הזאת, לפעמים צריך לאחוז בשתי המידות יחד.
צריך לקנות
אני אומר,
גם את הכיסא וגם את הזהב צריך.
יש מצבים שונים, יש קודם כל דמויות שונות, יש אנשים ששייכים יותר לדרך הזאת, יש אנשים ששייכים יותר לדרך הזאת, אבל אני אומר, גם באדם עצמו יש תקופות שהוא צריך לאחוז בדרך הזאת, יש תקופות שצריך לאחוז בדרך הזאת, זה לא כלל.
אבל לא הבנתי את אני משל שהוא אומר, מי שקנה כסף לא קנה זהב, מה אנחנו צריכים לקנות פה?
לא, הוא לא רוצה, הוא מדבר על התורה, התורה כוללת את כל הדרכים, אין סתירה. נראה בתפיסה הקטנה נראה כאילו יש סתירה בין עבודה מאהבה לעבודה מהירה. אומר, התורה היא כל כך גדולה שהיא מסוגלת להכיל את הכל, כן? היא מסוגלת להכיל את הכל, גם עבודת השם מאהבה וגם עבודת השם מהירה. זה, כן? זה לא סותר. יש מצבים, כמו שאמרתי, יש מצבים שבהם צריך להפעיל את העבודה בדרך הזאת, יש מצבים שצריך להפעיל את העבודה בדרך שונה, כן? והכל כלול בתורה, זה לא סתירה, הכל כלול בתורה. והוסיף עוד המדרש, יש לך אדם לוקח מקח, ובני אדם, זה השלב השני כבר. יש לך אדם, זה המדרש השני. יש לך אדם לוקח מקח, ובני אדם אינם יודעים מהו. לא יודעים מה הוא קנה, מה הסחורה שהוא קנה. אבל מסחר הסרסור נתוודה בעל הכך. מהשכר שקיבל הסרסור אתה יכול להבין מה הערך הסחורה. מה המדרש הזה מתכוון לומר? אז הוא אומר כך, כי הנה התורה נגלית, יש בה פנימיות. רוצה לומר, המדרש הזה רוצה לומר, התורה יש בה צדדים שהם נסתרים, הם לא גלויים, הם פנימיים, יש בה פנימיות. התורה הנגלית יש בה פנימיות, אך מהי הפנימיות שבה אי אפשר לדעת. למה? כי אורייתא וקודשא בריך הוא, כך אומר הזוהר, התורה והקדוש ברוך הוא הכל אחד. וכשם שאומר הזוהר, לית מחשבה תפיסה בי, אדם לא יכול במחשבתו לתפוס את ריבונו של עולם, כן, להבין, כן? אז הוא אומר, כך אי אפשר לדעת באמת מהי פנימיות התורה. מדוע? משום שיש עומק, למטה מעומק, פנים, בתוך פנים, פנים פנים,
אינסופי.
אינסופי, אי אפשר לדעת, כן? כי יש פנימיות לפנימיות ונשמה לנשמה עד השם יתברך בעצמו. ואומר עיין בספר התניה שכשאדם לומד תורה נגלית, אומר התניה, כשאדם לומד תורה נגלית הרי הוא כאילו מחבק את המלך כשהוא לבוש בלבושיו. מה המשל? מה המשל? המשל הוא כך, התורה כביכול, התורה נגלית, היא כאילו לבוש של ריבונו של עולם. מה זה לבוש? לבוש מצד אחד הוא, לבוש מצד אחד הוא מכסה, מצד שני הוא מציג, דיברנו על זה, הלבוש הוא מכסה. אז כשאתה אתה מחבק את המלך, זאת אומרת אתה, כשאתה לומד תורה, את התורה הנגלית, למעשה אתה מחבק את המלך, אבל אתה מחבק את המלך שהוא לבוש, אין לך עם הגע עם המלך עצמו, יש לך עם המעטפת שלו כביכול, כן? אז הוא אומר, אבל מצד אחד אני אומר, אני לא יכול לראות את הפנימיות של התורה, אין לי את היכולת לגעת בדברים היותר פנימיים, אבל מסחר הסרסור שקרן אור פניו של משה רבינו, וממה הוא קרן? מהוד האור האלוקי, עד כדי כך שהתורה אומרת ויראו מגשת אליו. קרן אור פני משה, כן, משה רבינו קרן אור פניו, ובני ישראל
פחדו
לגשת אליו, כן? אז מזה נודע שפנימיות התורה הוא השם יתברך בעצמו, אשר מזיו הוד כבודו העיר כל הארץ. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, לא, אין לנו יכולת לגעת בפנים פנימיות, אבל 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 ברגע שראינו את שכר הסרסור, ומה הכוונה שכר הסרסור? לא שכר במובן של שכר, אלא מזה שראינו מה קרה למשה רבינו כשהיה לו מגע יותר קרוב לריבונו של עולם, אז בחוץ, בצד החיצוני שלו, אפשר היה לראות מה הפנימיות שלו, כן? מה הפנימיות?
אז של מה, של משה?
של משה. וממילא זה גם הפנימיות של התורה. זה היינו אח. זה מה שהוא אומר. מהקרינה של האור של פני משה, אפשר היה להבין, כן? עד כדי כך שהתורה מעידה שפחדו מגשת אליו. זה הפחיד. כן? ירו מגשת אליו. אז זה המדרש השני. עכשיו הוא עובר למדרש השלישי. ועושים,
הם יכלו לראות אותו?
בטח, יכלו, בטח, כתוב ויראו כי קרן אור פני משה, ויראו מגשת אליו, פחדו לגשת אליו, כן?
ואין שהוא שם מזווה על הפנים שלו,
ולכן היה צריך לשים מזווה על הפנים, נכון?
אבל זה מוריד את הפנימיות
של התורה, זה לא מוריד, זה מכסה, לא מוריד, מכסה, אחרת אי אפשר היה לבוא איתו במגע, אי אפשר היה לבוא איתו במגע, ויראו מגשת אליו. והוסיף עוד המדרש, יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו, כן? יש לך מקח סחורה שהמוכר נמכר עם הסחורה, הוא מוכר לא רק את הסחורה, הוא מוכר לך גם את עצמו. רגע, היינו, הוא מסביר שהאלוקות שבתורה נצמדת עם נפש הישראלי המתעצם בתורה, ועל כן מרוב שקידתו של יהודי שעוסק בתורה, מרוב שקידתו ועיונו בתורה, נעתקו ממנו התכונות והמידות הרעות שבנפש מצד התולדה, ונהפכו למידות טובות חמודות שעליהם נאמר חיים הם למוצאיהם. למדוע? באשר האור האלוקי משפיע בו תמיד. במילים אחרות רוצה לומר שכשאדם לומד תורה, אז זה לא רק תורה, התורה היא לא משהו, המקח, הסחורה, התורה כסחורה נתנה לנו את האפשרות למגע לא רק עם הסחורה, אלא יש לנו מגע עם המוכר. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה, אז הוא זוכה לכך שכביכול הוא מקבל מגע עם ריבונו של עולם. זה מבחינה מסוימת קצת רעיון הפוך, לא, שונה, לא הפוך מהתניה. התניה אמר שכשאדם לומד תורה נגלית, הוא זוכה לחבק את המלך עם הבגדים שלו, כן? וההסבר שלו במדרש עכשיו, שכשאדם לומד תורה הוא זוכה להידבק בקדוש ברוך הוא ממש. זה מה שהוא רוצה לומר. כביכול הקדוש ברוך הוא כשהוא נתן לנו את התורה מכר את עצמו איתה. כן, אז כשאתה בא במגע עם התורה, אתה בא במגע עם הקדוש ברוך הוא. זה לא רק מגע עם התורה, זה לא רק סחורה, זה גם המוכר. זה מה שהוא אומר. באשר האור האלוקי משפיע בו תמיד חיים חדשים עד שנעשה בריאה חדשה, וכאילו הוא אינו אותו האיש שהיו בו התכונות הקודמות. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא כשהוא אומר לישראל, ויקחו לי כביכול לא רק את התורה אני נותן לכם, אני כביכול מוכר יחד עם התורה אותי עצמי, כן? אז אומר המדרש, משל לבת מלך, שהמלך מסיא אותה, אבל הוא אומר אני לא יכול להיפרד ממנה. אז מה הכוונה לא יכול להיפרד ממנה? אם אתה קונה אותה, אתה קונה גם אותי. אתה לא יכול, אני לא יכול להינתק, כן? אין אפשרות של ניתוק. זה מה שהוא אומר.
אבל כל בן אדם שבעולם הוא במגע עם הקדוש.
רגע. וזהו, זה מה שהוא אומר, לפרוש ממנה איני יכול. אז הוא אומר כאן דבר מעניין, הוא אומר, התורה בלתי האלוקות שבה, זאת אומרת, כביכול, מגע, אין דבר כזה, מגע עם התורה, אם התורה היא לא יחד עם ריבונו של עולם. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד תורה ולהגיד זה לא משהו אלוקי. אם זה לא משהו אלוקי, אז זה לא תורה, זה סתם איזה ספר. זה מה שהוא אומר, התורה בלתי האלוקות שבה היא רק כשאר חוכמות שאין בהן חיות שתתלהב, שממילא זה גם לא משפיע על הנפש, אין איזה שום השפעה על הנפש, כן? ושתהפך תכונתו לטוב. זאת אומרת,
יש מצב כזה? שאדם לומד תורה ואין בו השפעה? כן.
בטח, הוא אומר, אם אדם לא מתייחס אל התורה כמשהו אלוקי, זה סתם ספר, זה ספר כמו ספר אחר, כן? אז זה גם לא ישנה את הנפש. זאת אומרת, מגע עם התורה, הוא אומר, מגע עם התורה מוכרח לשנות את האדם. זה מה שהוא רוצה לומר. אם אדם לומד תורה כמו שצריך ללמוד תורה, זאת אומרת מתייחס אליה כמשהו אלוקי, זה מוכרח לשנות אותו. מדוע? מדוע? משום שהמגע שלך עם התורה זה לא מגע עם התורה, אתה כביכול בא במגע עם ריבונו של עולם, ומגע עם ריבונו של עולם זה מגע עם שורש החיים, עם מקור החיים. אז זה מוכרח לשנות את האדם, זה מוכרח.
זה נכון, זה מה שלמד, איך דרך איפה ששרים הרשעים יקשלו.
כן, 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 נכון, נכון.
אני רוצה להגיד שהתורה משנה את
נכון
הקשר עם התורה,
כן,
איך שהוא,
כן, זה סגולי, משנה, זה סגולי.
זה סגולי וצריך
נכון,
לשמוע את הבנה.
נכון.
אבל אז ראינו שצדיק, אותה תורה, הצדיקים,
זה מה שהוא אומר. ודאי, זה מה שהוא אומר, זה גם שהוא אומר כאן. השאלה אם התורה אלוקית, אם אדם מתייחס אל התורה כמשהו אלוקי, זה הכל תלוי בה, איך אתה מתייחס אל זה. אם אתה מתייחס אל זה כאל משהו אלוקי, אז זה משנה. אבל אם אתה מתייחס לא כאל משהו אלוקי, אז
שם שלמענו הרשע גם הוא מתייחס למשהו אלוקי,
לא
מכיוון שהכוונות, לא יודע, המהות שלו לא בסדר או ההסתכלות לא בסדר, אז אותה תורה שכן אלוקית,
זה השאלה. הוא מה שהוא רוצה, אני שומע מה שאתה אומר. אני אומר, מה שהוא אומר כאן זה שהתורה מסוגלת, התורה לא רק מסוגלת, זה מוכרח להיות עוד כך, שהיא תשנה את האדם, בתנאי שהיחס אל התורה הוא כאל דבר אלוקי. להבין שכשאתה לומד תורה, אתה בא במגע עם כביכול הדרכה שמיימית, הדרכה של ריבונו של עולם. אבל אם אדם לא מתייחס כך אל הדברים, אז הוא אומר, כן? ואם הייתה אלוקות פורשת ממנה, היא נשארת בלי חיות, ולא הייתה עוד תורת השם אלא כשאר חוכמות באלמה. הוא אומר, זה הסיבה גם שמברכים נותן התורה בלשון הווה, נותן התורה, שהוא לשון הווה שתמיד שופע חיים חדשים. לומר לך, המדרש אומר שמשל לבת מלך, מה שאמרנו, שהמלך אומר לחתן שלו, לומר לך אל תתלה, איני יכול, שהיא אשתך, אני לא יכול להגיד לך אל תיקח את ביתי, אתה קידשת אותה, נסעת אותה. אבל מצד שני אני גם לא יכול להיפרד ממנה. אז מה? אז הוא אומר לו, אז תיקח אותי איתה יחד. זה הפתרון, תיקח אותי איתה יחד. היינו שהיא משלימה את האדם, שבלתי התורה לא ייקרא אדם שלם, כי המידות בטבע פונות לרע, ורק התורה מתקנת את הדעות ומיישרת את כל המעשים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, וכן כיתון אחד עשו לי, כיתון זה חדר שהדור אצלכם. ומה, אז הוא אומר, מה זה הכיתון? הוא הלב הטהור, הוא מופרש מן התאוות בפועל, שיהיה כלי ראוי לקבל את האלוקות על ידי עד שעל ידי האלוקות שבתורה שתמצא כן לה בתוך מורשי לבבו ישתנה הטבע שלו לטוב כנתבהר לאל. לדוגמה זאת היה המשכן מקום להשראת השכינה. אז זה הפירוש שלו בשלושת המדרשים שהוא הביא בהתחלה. עכשיו הוא הולך הלאה ויש לומר עוד, כי המדרש זה עוד פירוש בשלושת המדרשים על הדרך הקודמת, רק הוא מייסב את זה לקבוצה אחרת של שלושה. יש לומר עוד, כי המדרש מונה והולך שלושה עניינים בשבח התורה, והם כנגד שלושה עולמות. דיברנו כאן, יש עולם הבריאה, יש עולם מעל גבי עולם, כביכול העולם שלנו נקרא עולם העשייה, כביכול יש עולם רוחני שכביכול הוא למעלה ממנו, הוא עולם היצירה, ועולם שהוא למעלה משניהם זה עולם הבריאה. זה מדרגות כביכול בעולמות רוחניים. זאת אומרת עולם היצירה, עולם העשייה הוא העולם שלנו, העולם הנמוך, מעליו עולם היצירה ומעליו עולם הבריאה. אז הוא אומר, כי התורה שלנו היא בבריאה, כמו שכתוב בכתבי האריזל, והמדרש מונה ממטה למעלה. מה הכוונה ממטה למעלה? הרי המדרש התחיל הוא הביא שלושה מדרשים על אותו פסוק, ויקחו לי תרומה. מדרש ראשון אומר, התורה יש בה גם כסף וגם זהב, ניגודים, נכון? מדרש שני בא לומר, התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, נכון? יש את הצד הנגלה ויש את הצד הנסתר, הפנימי. מדרש שלישי זה המוכר שכביכול מוכר את הסחורה אבל נמכר יחד עם הסחורה. אז הוא אומר כך, המדרש מונה ממטה למעלה, הוא הולך מהמדרגה הנמוכה ביותר ועולה במדרגות. יש, כמו שאמרנו, יש כביכול תורה שמתגלה בעולם העשייה, בעולם שלנו, יש תורה שהיא מתגלה בעולם היצירה, ויש תורה שמתגלה בעולם הבריאה, וזה שלוש מדרגות. אז הוא אומר כך, המדרש מונה ממטה למעלה, שמה שהיא למעלה מכל ההפכים, מה שהתורה מתגלה ככוללת, כמו שהוא אמר, את כל ההפכים, את כל הניגודים, אף בעשייה. וזה שמאיר מאוד זיו כבודו וכיכרן אור פני משה, זה ביצירה, ועד לפרוש ממנה איני יכול היא בבריאה, שבפנימיות הוא כולו טוב. ואפשר שזהו העניין, מה שאיתה, מה שכתוב במדרש רבה. מדרש רבה מביא, יש פסוק בתחילת ספר משלי. הפסוק בתחילת ספר משלי זה פסוק שמדבר על התורה. אז אומר הפסוק, ואהי אצלו אמון. אז אומר המדרש, פסוק בספר משלי, ואהי אצלו אמון. מה הכוונה ואהי אצלו אמון? התורה, כי התורה מדברת. זאת אומרת, כך חזל למדו את הפסוק, ואהי אצלו אמון. התורה אומרת על עצמה, אני הייתי אצלו אמון. מה זה אמון? אז אומר המדרש, אמון זה פדגוג. כך אומר המדרש, ואהי אצלו אמון. התורה אומרת, אני הייתי אצל הקדוש ברוך הוא אמון. מה זה אמון באלף? מה זה אמון באלף? אז אומר המדרש, אמון פדגוג, שלושה פירושים, אמון פדגוג, אמון מוצנע והמון מכוסה.
נעשה פדגוג.
רגע, רגע, תשמע, הנה הוא מסביר. אז הוא אומר, הנה הוא מסביר, הוא מסביר. בפדגוג הוא בעשייה. איפה נדרש פדגוג? בעשייה, בעולם העשייה. למה? כי בעולם העשייה יש בחירה חופשית. ורובו רע, כעניין קטנים, כמו ילדים קטנים, שצריכים לפדגוג. פדגוג, הכוונה מורה, מדריך, מחנך, מחנך. פדגוג זה מחנך. אז ילדים קטנים צריכים מישהו שידריך אותם. הם עוד לא יודעים מה טוב ומה רע. המחנך מדריך אותם, תדעו, זה דבר שמותר לעשות, זה דבר שאסור לעשות, זה דבר שכדאי לעשות, זה דבר שלא כדאי לעשות. איפה יש צורך בחינוך, בייעוץ, מה כדאי ומה לא כדאי? במקום שיש תערובת, הדברים לא ברורים, זה מה שהוא אומר. רק עניין קטנים שצריכים לפדגוג, שישמרם שלא יצאו חוץ לשיטה. אז זה הפירוש הראשון, המון פדגוג. התורה כביכול היא בגדר מחנך, פדגוג, מדריך. אחרי זה המון מוצנה. מה זה המון מוצנה? הוא ביצירה, שגם שם בעולם היצירה נמצא בין בפנימיות בין בחיצוניות. זאת אומרת, כביכול התורה במדרגה היותר גבוהה, לא בעולם שלנו, אלא כביכול בעולם שמעל העולם שלנו, כן? זה נקרא עולם היצירה. אז הוא אומר שגם שם נמצא בין בפנימיות בין בחיצוניות. גם בעולם היצירה יש הבחנה בין פנימי לחיצוני, ועל כן צריכה להיות מוצנעת בעולם היצירה. ולכן כתוב המון מוצנע. התורה אומרת על עצמה, והיא אצלו מוצנעת. למה צריך שתהיה מוצנעת? הוא אומר שלא ישלטו בה החיצונים.
שלא ידעו לשלוט בעולם היצירה.
יש מושג שנקרא שליטה לחיצונים. חיצונים זה כוחות הטומאה. אז יש מצב שבו, הוא שואל, אמרנו קודם, יש מקח שאין אתה יודע מה הוא מכיל, אבל מסחר הסרסור אתה מבין מה הערך שלו. למה באמת לא יודעים מה יש בו? איך השם שמואל הסביר? מה פירוש לא יודעים? לא יודעים, הכוונה היא, בתורה יש צד נגלה ויש צד נסתר. הצד הנגלה, אדם יכול להבין אותו, יכול ללמוד אותו, יכול לעסוק בו. אבל הצד הנסתר, יש מדרגות, אבל בכל מקרה להגיע אל הפנימיות כמעט לא ניתן. אז למה באמת הנסתר הוא נסתר ולא גלוי? למה באמת הנסתר הוא נסתר ולא גלוי? יש חלק בתורה שנקרא סוד. למה הוא לא גלוי? למה יש כביכול צד שהוא נגלה וצד שכביכול הקדוש ברוך הוא מסתיר אותו? למה? אז התשובה היא, כתוב בפסוק, סוד השם ליראיו. כתוב סוד השם ליראיו. את הסודות מגלים רק ליראיו, למי שיראה מהקדוש ברוך הוא.
יראיו, הם מגיעים לעולם היצירה,
הם מגיעים לסוד. הם מגיעים לסוד. סוד השם ליראיו, כתוב, זה פסוק. סוד השם ליראיו, כן? אבל נשאלת השאלה, למה באמת יש סוד? למה באמת יש חלקים בתורה שהם לא גלויים? הפירוש הוא ככה, מה הכוונה סוד? צריכים להבין, המושג סוד, סוד הכוונה היא, אתה קורא פסוק, אז אתה יכול להבין אותו כפשוטו. יש בתורה, אתה קורא פסוק, אתה יכול להבין אותו כפשוטו. אבל כל פסוק בתורה, יש בו גם ואי בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ משתים כקרובו. אתה קורא את הפסוק, אתה יכול להסביר אותו. זה נקרא פשט, תסביר אותו לפי הפשט. אבל כל פסוק בתורה שיש בו פשט, יש בו גם סוד. את הסוד אתה לא רואה. למה לא? למה הסוד לא גלוי? למה לא גילו לנו את הסוד? על התשובה היא, כדי, הוא אומר, כדי לא לתת כוח לחיצ... זאת אומרת, בכוונה התורה מעלימה דברים מסוימים, מכסה, מעלימה דברים מסוימים כדי לא לגלות אותם, משום שכשאתה מגלה אותם אתה נותן, אתה נותן יכולת לחיצוניים או לכוחות התומעה לגעת בהם, והקדוש ברוך הוא רוצה שבפנימיות לא יהיה מגע לחיצוניים, אבל כדי שלא יהיה מגע אתה צריך לשמור עליהם, אתה צריך להסתיר אותם. איך אתה מסתיר אותם? אז אני מסתיר אותם באמצעות העטיפה, כן? אז יש פשט, אבל הפשט מסתיר בתוכו סוד. את הסוד לא גילו.
זה חשש מנזק?
בטח, הוא אומר, יכול להיות נזק לצד הפנימי של התורה, יכול להיות נזק אם הוא יבוא במגע עם הכוחות החיצוניים. יש כוחות חיצוניים, כמו שאמרתי, חיצוניים הכוונה כוחות של טומאה שמסוגלים להזיק. אז לכן התורה בחלקה גלוי, אבל חלקה נסתר. יש בפנימיות שהיא נסתרת. אז הפנימיות שהיא נסתרת, אז הוא אומר, את הפנימיות שהיא נסתרת, אנחנו זקוקים לה גם, לא רק בעולם שלנו, אלא גם בעולם שמעלינו, שהוא עולם יותר, הוא עולם יותר עליון, אבל יש בו גם כוחות חיצוניים. גם בעולם, כמו שהוא אומר, בעולם היצירה, יש חיצוניים. אז שם צריך לגלות אמנם, אבל לא לגלות את הכל. עכשיו הוא אומר, יש עולה, אז עוד פעם, יש המון פדגוג, כמו שהסברנו, עולם העשייה התורה משמשת כפדגוג, כמדריך, מה כן, מה לא, מה כדאי, מה לא כדאי. בעולם היצירה אז המון מוצנע, מוצנע הכוונה, הקדוש ברוך הוא מצניע חלקים מהתורה. למה הוא מצניע? הוא אומר, כדי לא לתת מגע לחיצוניים.
ומשה רבינו, הוא מייצג כצדיק שהיה בעולם
לא, אז המדרש אומר שאצל משה רבינו אפשר היה לראות את הפנימיות שהיא מתגלה, כי קרן אור פני משה, כן, אבל ויראו מיגשת עליו. אי אפשר היה להיות במגע איתו במצב כזה. אבל זה נתן מצד אחד לבני ישראל אפשרות להבין שיש פנימיות, והפנימיות הזאת יכולה להתגלות, אבל מצד שני היה מיד צריך להסתיר אותה, להצניע אותה. זה כתוב, זה מה שכתוב, ויקח מסווה וישם על פניו, כן, ויקח מסווה וישם על פניו. עכשיו הוא אומר, המדרגה השלישית, כן, המון מכוסה, זה בעולם הבריאה. מה יש? מכוסה זה בעולם הבריאה, שאין שום רע בפנימיות, ועל כן אין צריך שיהיה מוצנע. מוצנע זה מתעלם גם בפנימיות, ודי בכיסוי מהרע שבחיצוניות. טוב, הדברים פה מה? גם אני לא מבין, באמת אני לא מבין. הוא מדבר פה בדברים יותר נסתרים. הוא אומר, יש לשתי מדרגות, יש מדרגה של מוצנע ויש מדרגה של מכוסה. בעולם האמצעי כביכול, בעולם היצירה, יש צורך במוצנע, בהצנעה. בעולם שמעליו כביכול, עולם יותר עליון, שם לא צריך להצניע. די בכיסוי, כן? מספיק כיסוי, אבל לא צריך להצניע. למה? משום ששם האפשרות שיהיה נזק לדבר, היא הופכת להיות שם הפנימיות יכולה להיות מגולה גם כן, מגולה במובן זה שאין צורך להצניע אותה, אבל יש צורך לחסות, אבל לא להצניע. זה מה שהוא אומר. טוב, זה פחות מובן, אני מסכים. עכשיו ברשי, אני ממשיך הלאה. ברשי כתוב, נראה עוד קטע. ברשי כתוב י"ג דברים וצריכו למלכת, איך כתוב? וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים ודמים. תספור את כל הדברים, תראה שיש פה י"ג דברים, 13 דברים. אז כתוב ברש"י שאותם 13 דברים הוצרכו למלאכת המשכן, ויש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן הפרשה הזאת של וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב הכסף ונחושת, האם הפרשיות, איך זה כתוב בתורה? אחרי משפטים, יתרו משפטים זה מעמד הר סיני, אחרי זה בא הציווי על מלאכת המשכן, תרומה תצווה, ואחרי זה כי תישא, שזה חטא העגל. אז השאלה שעליה דנו הפרשנים, האם הפרשיות מסודרות לפי הסדר או לא? רש"י אמר לא. למעשה תרומה תצווה היו צריכות להיות מסודרות אחרי חטא העגל. זאת אומרת, חטא העגל קרה מבחינה כרונולוגית
מיד
אחרי מתן תורה, נכון? אז ממילא הפרשות של תרומה תצווה הן פרשות של ציווי, הן מסודרות בתורה לפני חטא העגל, אבל מבחינה כרונולוגית הן אחרי חטא העגל. והרמב"ן חולק, הרמב"ן אומר לא נכון, יש בזה נפקמינה עצומה. מה נפקמינה? מה זה משנה? למה באמת התורה סידרה אותם קודם?
אומרים שאין מוקדם ומאוחר.
זאת אומרת, המשמעות היא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל באמת, באמת, מה המשמעות המחשבתית של העובדה שכשרש"י בא ואומר שהפרשיות האלה מסודרות לא לפי הסדר, זאת אומרת למעשה הציווי על מלאכת המשכן ניתן אחרי חטא העגל. אז הפרשנים אומרים שיש, כמו שאמרתי, יש בזה משמעות גדולה מאוד, שלמעשה כל עניין המשכן מתחדש כתוצאה מחטא העגל. זאת אומרת בתכנון כביכול הראשוני, כן, בתכנון הראשוני, אם ישראל היו נשארים, היו נשארים במדרגה של מתן תורה, לא היה צורך למשכן. כל המשכן הוא תוצאה.
אבל איך אז הקדוש ברוך הוא היה נשאר עם ה...
אז לא, אז הפירוש הוא, הם היו במדרגה כל כך גבוהה.
הם היו למעלה בקור שהקדוש ברוך הוא למטה?
כן, בדיוק. כן. ההתעלות שלהם הייתה כל כך גדולה שהם לא היו זקוקים למשכן, לא היה צורך במשכן.
לא היה צורך גם שקדוש ברוך הוא יראה.
כן, 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 כן. כך אומרים הפרשנים. רש"י לא כתב את זה. רש"י רק אמר שהפרשיות לא מסודרות לפי הסדר. שלמעשה הפרשיות האלה הם אחרי חטא העגל. אבל, והרמב"ן חולק. אז הוא מסביר, אז תראו איך שהוא מסביר. ברש"י כתוב י"ג דברים וצריכו למלאכת המשכן, ונראה דהנה רש"י והרמב"ן פליגה חולקים. רש"י סביר עלי שמעשה העגל קדם לציווי מלאכת המשכן, והרמב"ן סובר שהציווי היה קודם מעשה העגל, והעשייה של העגל הייתה אחרי הציווי על מלאכת המשכן. אומר השם ישמואל ובפלוקטתם פליגי הזוהר הקדוש והמדרש רבה. מעשה מחלוקת קדומה בין הזוהר הקדוש והמדרש רבה, שבזוהר מפורש כמו הרמב"ן שהפרשיות מסודרות לפי הסדר, והציווי על מלאכת המשכן היה לפני חטא העגל. והמדרש רבה כרשי שכתב, איפה רואים את זה כרשי? כתוב במדרש רבה, המדרש דורש את הפסוק אני ישנה וליבי ער, אני ישנה וליבי ער. אז אומר המדרש, אני ישנה ממעשה העגל וליבי ער, והקדוש ברוך הוא מרתיק עליי ויקחו לי תרומה. אתם שומעים דרשה? אני ישנה וליבי ער, אני ישנה ממעשה העגל והקדוש ברוך הוא מרתיק עליי, מרתק אותי, כן, לעשות לו משכן. משמע כתוצאה ממעשה העגל או אחרי מעשה העגל, והציווי של הקדוש ברוך הוא מתקבל במדרש כביטוי לערנות של הלב. אני ישנה.
מי זה אני פה?
אני זה כנסת ישראל. כנסת ישראל, אני ישנה. זאת אומרת, המציאות של מעשה העגל זה שינה. צריך להבין, מה זה שינה? שינה, הגמרא אומרת, הגמרא בברכות אומרת, שינה זה אחד משישים שבמיטה. כשאדם ישן, המציאות של שינה היא אחד חלקי שישים ממוות. כן? אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורי, אתה בראתה, ואתה עתיד להחזירה. זאת אומרת, אתה לוקח את הנשמה כביכול ואתה עתיד להחזיר אותה. זאת אומרת, הלשון של הגמרא, אחד משישים שבמיטה. אז כנסת ישראל אומרת, למעשה חטא העגל זה מצב של שינה. שינה זה משהו אחד חלקי 60 ממיטה. אז יש פה כביכול צד של מוות, אבל אבל בכן ליבי ער. איך בא לידי ביטוי הערנות של הלב של כנסת ישראל, שהרי הקדוש ברוך הוא מצווה אותם תוך אחרי החטא לעשות את העגל, לעשות את המשכן. כן, זה המדרש. עוד מדרש הוא מביא, הוא מביא דרש תנחומה לעומת המדרש רבה שהוא הביא, מפורש כמו הזוהר, שאין מוקדם ומאוחר בתורה. והנה, זה כמו רשי, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה כמו רשי, אבל משזה כתוב קודם זה היה אחר כך. כן, והנה כתיב, כי עכשיו הוא מסביר, כתוב במלאכים, אחרי ששלמה המלך בונה את בית המקדש, אומר, אומר, אומר שלמה המלך בתפילה שהוא נושא אחר כך, הוא אומר, כי האומנם ישב אלוקים על הארץ. האומנם ישב אלוקים על הארץ. יכולה להיות מציאות שהקדוש ברוך הוא יהיה כאן? מה הכוונה? אז הוא אומר, הוא באמת שהדבר מטמיע, איך שבדברים גשמיים תהיה השראת שכינה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז מה כתוב כאן? שתהיה השראת שכינה בדברים גשמיים. כן? ויש פסוק באיוב, אין שמיים לא זכו בעיניו, ובמהלכיו ישים תועלה. כן? אפילו שמיים לא זכו בעיניו, ובמהלכיו ישים תועלה. איך הוא איזה עניין יש לו להיות לשכון בארץ? אז הוא אומר, אז באמת מה ההסבר? באמת מה ההסבר? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שוכן בארץ? אז הוא אומר, אך זה בא מפאת גודל האהבה שיש לה השם יתברך לעמו ישראל. והאהבה כביכול ידוע, האהבה מקלקלת את השורה. על כן עבר חוק הגבול והנימוס מרוב האהבה, וכתב בזוהר הקדוש, ויפגע במקום וילן שם, על הפסוק בפרשת ויצא, ויפגע במקום וילן שם. אומר הזוהר למלכה, משל למלכה דאזי לבי מטרוניתה, כן, המלך הולך לבית הגבירה, לבית המלכה, אלא דאפילו אית לארס, למלך יש מיטה של זהב, אבל היא המלכה מתקנה ארסי באבנין, המיטות שלה הן מיטות של האבן, בארה ובקיסטר הדטיבנה, כן, אפילו היא ישנה על גבי הטבן. ישבוק דידי, הוא עוזב את המיטה שלו, ואולן יבית בהו למה אבלן יחה, לתת לה נוחות, עד אפילו אבני בית הרחים ינקמי למיבת בהו, עד שאפילו אבני הבית מתאים לו להיות בלשון הלבנים. אומר מרוב האהבה הוא לא משגיח על הכבוד שלו. כן, והנה לכל דבר צריכים התעוררות מלמטה, מהתחתונים, כידוע, ולעורר את האהבה הרבה הזאת, לעורר את האהבה באה נתוות המשכן, שהייתה בישראל אהבה רבה מאוד, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו תרומתי, ובכל נפשם ומעודם בהשתוקקות נפלאה התנדבו למשכן, כמבואר במדרשים. עד כדי כך כתוב במדרש שתוך שני בקרים הביאו את כל הנדבה לבית המקדש, והפסוק אומר פרשת ביקל, והנדבה הייתה דיים לכל המלאכה. והאהבה רבה זו עוררה למעלה גם כן אהבה רבה לבוא לשכון כבוד את עמו. באמת לא מתאים לו לשכון בארץ, אבל כתוצאה מהאהבה שהפגינו עם ישראל בזה שנדבו למשכן, כן? אז כשהוא רואה אהבה כל כך גדולה של ישראל כלפיו, אז הוא מחזיר. כן? כמה עם הפנים לבנים, וזה הטעם שהמשכן הוקם מנדבת ישראל ולא כעניין הלוחות שהראה הקדוש ברוך הוא למשה, כך כתוב, מחצב של סנפירינון מתוך אוהלו שממנו עשה את הלוחות. אבל
מחצב של
מחצבה של אבן, אבן, אבן יקרה.
כן. סנפירון של אבן יקרה.
וכה היה יכול, אז לכאורה גם את המשכן היה יכול, מה, היה חסר, היה חסר דרכים לבנות את המשכן? למה הוא צריך את את הנדבה של ישראל לצורך בניין המשכן? התשובה היא, אך הם הדברים שאמרנו, שכל השראת השכינה במשכן הייתה רק בגלל נדבת ישראל. ואם לא הייתה התעוררות שלה, אם לא היה מעורר האהבה רבה למעלה, וכל ההתעוררות של ישראל נדרשת כדי לעורר כביכול את האהבה שלו כלפינו, כדי שיבוא וישכון בתוכנו. אז מה שיצר את המציאות הזאת של שכינה בתוכנו, היא אהבת ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה, איך זה בא לידי ביטוי? מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. עוד רגע. אך ידועים דברי האריזל בפסוק, על הפסוק ולא נתקנו עלילות. מה פירוש ולא נתקנו עלילות? אז אומר הארי שגם הכוח והאהבה רבה שבישראל לאביהם שבשמיים, שמכוח זה מעוררים את האהבה של מעלה כלפינו חזרה, זה גם כן הכל בא מהשם יתברך. ובזה אז הוא מסביר, זה המחלוקת בין הזוהר הקדוש והמדרש. הזוהר הקדוש אמר שכל הפרשיות מסודרות לפי הסדר, והמדרש רבה אומר לא נכון, הפרשיות האלה תרומה תצווה צריכות לבוא למעשה אחרי חטא העגל. דלזוהר הקדוש הכוונה הייתה באה אהבה רבה לישראל מסיני, כמו שכתוב ישקני. זאת אומרת, הרי מה כתוב, מה אמרנו, מה גרם את האהבה של הקדוש ברוך הוא לישראל? האהבה של ישראל לקדוש ברוך הוא, זה גרם את את היחס המיוחד, או את הרצון של הקדוש ברוך הוא לשכון בתוכנו. זה הבנה אחת, אבל אפשר להבין גם אחרת. אפשר להבין שהאהבה של ישראל הקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי במעמד הר סיני. הנה הוא מביא, דלזוהר הקדוש הייתה באה אהבה רבה לישראל מסיני. אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל התגלתה בהר סיני. כתוב במדרש על הפסוק בשיר השירים, ישקני משיקות פיו כי טובים דודיך מיין. מה זה ישקני משיקות פיו? מתי הקדוש ברוך הוא נשק? נשק את עם ישראל?
טוב, זה מטאפורה.
מטאפורה, נכון, אבל על מה זה מדבר? אז זה מדבר על מעמד הר סיני. זאת אומרת, ביטוי של אהבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא לישראל, זה מה שהוא אומר.
דווקא אחרי אתכם.
ובהנשיקים של מעלה למטה, באמצעות הנשיקות כביכול שנשק את ישראל, עורר את ישראל להעלות מסירות נפש ממטה למעלה. זאת אומרת, מה שיצא, זאת אומרת, הרי הזוהר מסביר שהפרשיות מסודרות לפי הסדר. זאת אומרת, פרשת יתרו משפטים, שזה מתן תורה, מיד אחרי זה בא מלאכת המשכן, בא ציווי המשכן. עכשיו, ציווי המשכן, אמרנו, הסדר הדברים ששכינה בתוכנו, זה חייב להיות על ידי אהבה שלנו כלפיו. אבל האהבה שלנו כלפיו כתוצאה ממאי, אז אומר השם ישמואל, זה תוצאה של האהבה, זה מתחיל ממנו, ישקני משיקות פיו, מעמד הר סיני. וכתוצאה מזה כביכול נתעוררו ישראל במסירות נפש כלפיו, וממילא הוא אמר אני רוצה לשכון בתוככם. הייתה, אתם מבינים, האהבה של הקדוש ברוך הוא לישראל, ישקני משיקות פיו, כתוצאה מזה כביכול התערות הדלטטה של ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה כתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא אומר ועשו לי מקדש ושכנתי.
זה מסתדר עם המדרש.
כן, זה מסתדר עם הזוהר.
עם הזוהר?
עם הזוהר שאומר הפרשה של ויקחו לי תרומה היא תוצאה של מעמד הר סיני, ולכן היא מסודרת. מה? ולכן היא מסודרת, כן, אחרי מעמד הר סיני. אבל מה המדרש סובר? המדרש סובר שאחר מעשה העגל. מדוע? דווקא אחרי מעשה העגל. היינו, מחמת שהיו ישראל שבורי לב וכמעט מתייאשים בעצמם, והיו בעלי תשובה גמורים, ובעלי תשובה יש להם כוח יותר, ונפתחו להם י"ג מידות רחמים, וזה עורר בקרב ישראל גם כן אהבה רבה עד מאוד בכלות הנפש. כן, ועל כן לעומת אותם אותם כלים של רחמים שנתגלו בתשובה של ישראל, לכן כתוב שישראל נדבו 13 דברים, זהב, חשב, כסף ונחושת, כנגד אותם 13 מחילות, כלים של רחמים שהקדוש ברוך הוא הפעיל כדי לקבל את התשובה של ישראל אחרי חטא העגל. אז נתעוררו ישראל באהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן כתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא אומר ושכנתי בתוך העם. עד כאן. Thank you.